רביעי, פרשת תרומה. שלום לכם. היום זה היורצייט של הסבא מסלובודקה, רנסנצבי פינקל, זכר צדיק לברכה. נתחיל איתו עם הסיפור היומי. ניגע בעוד סיפורים מעניינים שקשורים לענייני תרומה, פרשת תרומה. כמובן, יש לנו את המדור הנפלא, קניין חוכמה על פרקי אבות. החפצים בחיים, מדור חפץ חיים יומי. זה הדף היומי בהלכה, אנחנו ממשיכים בהלכות של הדברים שמותר לתת איתם לרשות הרבים ובאיזה אפשרות. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. כאמור, היום זה היורצייט של רנסנצבי פינקל, שמפורסם בשם התואר הסבא מסלובודקה. אז יש סיפור שסיפר הגרש הכהן קוק, הוא מספר שבליל יום הכיפורים בישיבה בחברון, אחרי שהייתה מסיימת התפילה, הסבא היה נשאר בבית מדרש, היה מתיישב ליד המדרגות שמובילות לארון הקודש, נשען במרפק על המעקה, תוך כדי שהעיניים שלו עצומות והוא שתקוע בסרפי קודש. זה היה מחזה מיוחד, אבל מחזה שהיה חוזר על עצמו כל שנה. וכולם היו, היה לסקרנות, על מי יודע מה הוא חושב באותם רגעים נעלים. אחד התלמידים המקורבים קיבל אומץ פעם אחת, ושאל אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה ביום כיפור, יום כזה גדול, במשך כמה שעות? ענה לו הסבא מסלובודקה, שבשעה הזאת אני מעביר בראש את כל בני הישיבה כבני מרון, ואני בוחן את עצמי, איך התנהגתי עם כל תלמיד במשך השנה החולפת? האם טיפלתי בו כראוי? האם גידלתי אותו? רוממתי אותו? זו הייתה עבודת השם של מרן הסבא מסלובודקה זצ"ל בליל יום הכיפורים. דין וחשבון על כל תלמיד בישיבה. רבי חליל דלפקוביץ' זצ"ל סיפר שהוא שמע שהסבא מסלובודקה ישב פעם ביחד עם החתן שלו, רבי איזיק שר, ביחד עם עוד איזה אורח מארצות הברית, ודיברו על הישיבה. תוך כדי הדברים, אומר רבי איזיק על אחד התלמידים שהרברצלח, הוא מתפורר, הוא התכוון לומר שהתלמיד הזה נחלש מאוד במצב רוח, בלימודים. נו, אז מה אנחנו מתארים לעצמנו? איך השיחה הייתה אמורה להמשיך להתנהל? ואחרי זה הסבא מטפל בזה. לא, לא. הסבא מיד קם, יצא מהחדר בלי להסביר אפילו לאיפה הוא הולך. ואותו אורח שואל את רבי איזיק, מי זה התלמיד הזה שדיברתם עליו? אז אומר לו רבי איזיק, אם אתה רוצה לראות, תלך לישיבה ותראה מי הסבא מסלובודקה מדבר עכשיו. אז תבין על מי דיברנו. וככה היה, הלכו וראו. הסבא מסלובודקה לא היה מחכה אפילו רגע אחד. כשהוא שמע על תלמיד פלוני שזקוק לאיזה חיזוק, אז הוא מיד מיהר לדבר איתו, לראות מה הוא יכול להועיל לו. ואכן אחד התלמידים זכה להיות אחד מגדולי הדור, ובוודאי שלאותו מעשה היה חלק בגדלות של אותו בחור, וכמובן של הסבא מסלובודקה. זה סיפור מעניין שנלקח מהמוסף שבת קודש של ערב פסח תשע"ב. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. אז נקרא בשבת בתורה, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. בספר הנפלא והגדתו, דברים של הרב רבי ינקל גלינסקי, זכר צדיק לברכה, יש שם משהו מאוד מעניין. מובא במדרש שהקדוש ברוך הוא לימד דרך ארץ לדורות. מה הוא לימד? שאם אדם יבקש לבנות את הבית שלו מאילן שעושה פירות, אז הוא יגיד ככה, ומה מלך מלכי המלכים? שהכל שלו. כשהוא אמר לעשות משכן, ממה הוא אמר? הוא אמר לעשות את זה מאילן שאינו עושה פירות. לא להשחית סתם את העץ. על אחת כמה וכמה לבית של בן אדם פרטי, שככה הוא ינהג לעשות. אז יש פה גם הוראה נצחית, אומר הרב גלינסקי, כשאתה רוצה לבנות משכן לשכינה ולקדושה, להתקדש, להתעלות, אז צריך לראות ולבחון שלא יהיה תוך כדי גרימה של נזק חס וחלילה. הוא ממשיך, אומר, משה רבינו זכה לראות את עצמי. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איזה דרגה זו, שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו. דרגה גבוהה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לו שילך להיות הגואל של עם ישראל, מנחיל התורה. איזה התעלות, איזה דרגות. אבל מה משה רבינו חושב? שאם זה יהיה על ידי פגיעה עקיפה במעמד של אהרון, אח שלו שהתנבא ממצרים, יאפילו עליו ויזים אותו בצל. אז מה אומר לקדוש ברוך הוא? שלח נא ביד ישלח, הוא מסרב. עד שהקדוש ברוך הוא מבטיח ואומר לו שעד רבה, אהרון ישמח בגדולה שלו. וככה היה. הוא מספר שהיה בבני ברק איזה יהודי, שהוא כמובן לא רוצה להזכיר את השם שלו, מיד תבינו למה. היה נמוך קומה, לא הגיע לכתפיים שלי, אומר אדם כאן לגלינסקי. גם הוא כידוע לא היה גבוה. והוא אומר שסיפרו, לא יודע אם זה נכון או לא, שאיזה יהודי אחד ראה אותו פעם ראשונה, אבל הוא שמח כל כך במצווה שנקראתה לידו. הרי זה דור, אומר אדם כאן לגלינסקי, זה דור שעשו מצוות נדירות. המצוות השכיחות של לימוד תורה, חסד, כבר סבנו. אז הוא ביקש לברך על אותו נמוך קומה, בשם המלכות, ברכת משנה הבריאות. לא רק סתם לברך ברכת משנה הבריאות, גם לזכות את אותו בן אדם בעניין של המן. נו, יש הרי הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שכל דבר שמברכים עליו, צריך לאחוז אותו בימין. ויש שאלה בגמרא, מהו שמאל שתסייע לימין? על כל פנים ממשיך רבן כלב ומספר, הוא תופס אותו בידיים, מגביע אותו מהקרקע טפח, וככה הוא מברך בכוונה עצומה. לכל מברך בכוונה עצמה, ברוך משנה הבריאות. עד כאן היה הסיפור עם אותו יהודי. ממשיך הבנקי לגלינסקי ואומר, אמרו בגמרא בחגיגת, לכל אחד יש חלק, חלק בגיהנום וחלק בגן עדן. אז הוא אומר, זכה הצדיק, נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. התחייב רשע, נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. ממשיך הבנקי לגלינסקי ואמר, שאין לו ספק שאותו מבורך, שברכו עליו, שכבר לא חי, אז הוא נטל את החלק שלו ואת החלק של חבר שלו בגן עדן. וסיים רבי ינקל גלינסקי את הסיפור הזה ואמר שאין לו ספק שמי שמברך, מי שברך אותו אותו אחד, הוא נטל בברכה הזאת שני חלקים בגיהנום, שם ישמו. ממשיך הרב גלינסקי ומספר שהוא היה פעם באיזה כינוס תורני, שהשתתף שם גם הגאון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אז הוא סיפר שם על החפץ חיים שנסע לאיזה עיר רחוקה להשתתף בשמחת הנישואין של אחד התלמידים שלו, משימת רדין. אז באותם ימים לא היה אולם שמחות, לא מושגים שלנו, זה פשוט החתונה נערכה בבית של הורי הקלה. אחרי החופה, בני המשפחה, החתן, החברים, מתכנסים ביחד לאכול סעודת מצווה. אז הוא אומר שבחדר המבוא היה קיתון של נטילת ידיים, לא היה ברז מחובר לצנרת, לא היה דלי עם מים שלוקחים ספר מלאים ונוטלים. לפני שהחפץ חיים נוטל ידיים, הוא נכנס למטבח. כולם המתינו בכבוד לחפץ חיים. חשבו שהוא רוצה לראות את הקשרות של העניינים. טוב, החפץ חיים יוצא, ממלא את הספל כדי שליש. נוטל ידיים עד פרקי אצבעות ממש רביעית מצומצמת. לא מתפלאו. לא איזו להדר יותר ממנו. אחרי שהתיישבו לסעודה, הזכירו ככה בדרך אגב, את דברי הגמורה רב חיסדה, שהוא אמר שהוא נוטל ידיים מלוך אופניים, וזה משפיע עליי שפע טובה מלוך אופניים. ורצו לראות מה החפץ חיים נגיד על זה. נענה החפץ חיים ואמר, כשנכנסתי מקודם למטבח, אז אתם חשבתם אולי שנכנסתי לברר את הכשרות? לא, לא, טעות. האוכל כאן בחזקת כשרות. פיט לי, נכנסתי לברר האם יש כאן שואב מים שמלא את החבית, ואז אני יכול לטעול כמו שאתם אומרים. אבל עד התברר לי אחרי שבדקתי שהעוזרת היא ממונה על זה. והיא נעזרת בבת שלה. והמשכתי וביררתי, ויצא שהעוזרת היא אלמנה. אם כן, הבת שלה יתומה. ואני, איך אני לטעול מלוך אופניים טובה על חשבון אותה אלמנה ויתומה? זהו מוסר, ככה אומר הרב גלינסקי, שהוא סיפר באותו כנס. הרב עובדיה מאוד נהנה מהדברים, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, והוא אמר, הרי הגמרא אומרת בתענית, לי כמידי דלא רמיזי באורייתא, אין דבר שלא רמוז בתורה. הוא מביא את הגמרא באומציה, שיש תביעה על אברהם אבינו עליו שלום, למה הוא הביא לאורחים מים על ידי שליח? כמו שכתוב, יוקח נע מעט מים. ולכן גם במדבר, הקדוש ברוך הוא נתן מים לעם ישראל לידי שליח. כן, משה רבנו, שעל ידי זה היה את החטא של מי מריבה, וכו' וכו'. כן, ובגלל זה לא נכנס לארץ ישראל, ולא נזדה, והוא לא בנה את בית המקדש, שלא היה חרב. תראו מה יכול להיות תוצאה ממעשה שיש עליו תביעה דקה מן הדקה. שאל הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, למה לא עליו תביעה גדולה יותר? הרי סוף כל סוף, אין הבדל במים אם הוא מביא אותם בעצמו על ידי שליח. אבל כשהוא רץ אל הבקר, הוא נתן לכל אחד ואחד לשון שלמה בחרדל, בכזה טוב עין. וכשהוא נתן להם לחם, זה היה כמות גדולה, 3 סעים קמח סולד. בסעה אחת יש קרוב ל-150 ביצים. זה כמה קילו טובים. רק במים הוא אומר, יוקח נע מעט מים. ואז זה היה את המידה כנגד מידה, שניתנו לעם ישראל במדבר מים במסורה. ואנחנו, אז היה, סליחה, היה ראוי שבני ישראל יקבלו מים במסורה. ואיך אנחנו רואים כתוב בתוספתא, שהבאר הייתה סובבת את כל מחנה ישראל, עד שהיו משייטים בה סירות בשני ערוצים, שני נתיבים, ימינה, שמאלה. אז על המעט לא היה תביעה, רק על השליח. למה על המעט לא היה? אלא הסביר מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, בגלל שכתוב יוקח נע על ידי שליח, הוא לא יכול להטריך את השליח. אתה לא יכול לעשות חסד על חשבון הזולת. איך הגמרא בבבא בתרא אומרת? צדק משלך ותן לו. אתה רוצה להיות צדיק, לתת לו שפע? זה אתה. עם הגב שלך תסחוב, עם הידיים שלך. לא להיות נחמד ובעל לב רחב על חשבון מישהו אחר. וסיים הרב גלינסקי בסיפור על הגאון הצדיק רבי יהודה סגל ממנצ'סטר. סיפר איזה אברך שהיה יושן איתו ביחד בחדר, והוא שם לב שהוא מכין ספל מים בקערה לטול בבוקר, אבל הוא לא שם את זה בחדר, אלא מחוץ לחדר. והבוקר הוא יוצא מהחדר ונוטל. אמר אותו אברך, הוא לא יודע אם היה בהליכה יותר מ-400 או פחות, הרי בזוהר החמירו בזה מאוד. והוא יכול להיות שהוא שמח על דברי הבשם, על השיטות שכל הבית כולו כ-400. אבל הרי הזהירו שלא להציג רגליים על הארץ בלי נטילה. אז הוא שאל אותו, היי תוכן? אז מה ענה לו הרב סגל, זכר צדיק לברכה? הרי אני קם כשאתה יושן. הקול של הנטילת ידיים יכול להעיר אותך מהשינה. יש לך שעה תודחה גדולה מזו? לא יכולים להיות, לקנות דרגות בעבודת השם על חשבון משהו אחר. עד כאן הדברים הנפלאים מתוך הספר והגדת, שמובאים גם בעלון הנפלא גדנק של הרב בן ציון יעקובוביץ שליטא, ותודתנו נתונה לו על הדברים הנפלאים שהוא מביא מדי שבוע בעלון הנפלא. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה, פרק אובס. אומרת המשנה בפרק ג', מעשרות סייג לאושר. כן, משנה ידועה ומוכרת. ישמעו סיפור מאוד מעניין שסיפר הרב גנות. רמור אותך גנות שליטה. כן, ידוע מפורסם, בעל הלוח דובר בעיתוי. הוא סיפר את הסיפור לאורך גיליון במשנת הפרשה, הרב יעקב שלמה שיינברגר. זה גם מתפרסם גם בתוספת התורנית של עיתון המבשר. הוא מספר שבליל שבת קודש פרשת לך לך, זה היה שנת תשס"ד, חלם הרב גנות שהוא נכנס לאיזה היכל אחד, והוא רואה שיושבים שם 3 גדולי עולם, שהיורצת שלהם היה בסמיכות זה לזה, חודש חשבן, תחילת חודש כסלב. מי הם אותם 3 גאונים שהוא רואה אותם בחלום? גיא וצ'יבין, רבי סרזלמן מלצר והחזון איש. לא פחות ולא יותר. והם מבקשים ממנו, שיגיד להם זה דבר חידוש. הוא מהרב גנות, מרוב האלה, מתדמה, הוא מנסה ככה להיזכר באיזה קושר בכיווהגר, איזה משהו, אבל הם מיד אומרים לו, שיגיד להם דבר חידוש משלו, משהו של עצמו. אז הוא ככה מבקש בחלום, תוך כדי החלום הוא מבקש מרבון שלום שעזור לו, והוא מספר שבאותו רגע נצנץ לו חידוש נפלא מאוד. ישמעו מה החידוש. אומרת הגמרא במסכת סטייניס, עשר תעשר בשביל שתתעשר. כן, גמרא ידועה. אמר להם הרב גנות, מהו הלשון בשביל? אז הוא אומר, הלשון בשביל זה מלשון שביל ודרך. זאת אומרת שהוא ייתן את המעשר בשמחה ובהנאה, באותו דרך ושביל שהוא עושה פעולות שמביאים לו את אותה השירות. שהוא עושה את זה כמובן בשמחה ובהנאה. הוא אומר שהגאונים זצ"ל שמעו את הפירוש, כלסו אותו, מאוד נהנו ממנו. ואז התעוררתי מהשינה, והנה חלום. זה היה בליל שבת פרשת לך לך. עובר שבוע, ויום, ביום ראשון, הוא מספר שנזדמן לו להיות אצל הגאון רבי אפרים פישלשטיין, הבעל מחבר ספר אוצר אפרים. אז הוא אומר שהוא ביקש ממנו שיראה לו מהאוצר הטוב שלו, מה שהוא אסף וליקט על הפסוק עשר תעשר. אולי הוא יש, הוא יראה שם משהו מהסגנון שהוא אמר. אז הוא מספר שהוא עבר שם על עשרות פירושים לפסוק הזה, ואז הוא מוצא שם ציטוט מהספר פרדס שאול, של הרב מברשוב, היה אחד שזכה להסתופף אצל הספסמת, מגור. אז אותו אחד, הרב ורשוב, פירש ממש את אותו פירוש שהוא אמר בחלום. אותו דבר פירוש, אבל זה לא נגמר בזה. והוא כותב בסוגריים מה המקור של זה, ונתגלה לי בחלום הלילה. אז יש רבותיי חידושי תורה שזוכים לקבל אותם בחלום הלילה, הדבר שנזכה גם אנחנו. עד כאן בעניין של הקינחון בפרקובס. אנחנו מגיעים עכשיו, יום רביעי, אנחנו מזכירים ומספרים לכם מה הולך להיות בעלון הנפלא לקרב שבת, סקירה שבועית שלנו. אז הרב משה הרמן שליטה מספק לנו סקירה קצרה ותמציתית. אני מזהיר אתכם כבר עכשיו שיש סיפורים שיגמרו באמצע, ואתם תישארו במתח קצת עד שיגיע לכם העלון הנפלא בסוף השבוע. אז השבוע יש שיחה מיוחדת עם הרב הגאון רב מיכאל ברלין, ראש ישיבת אחינו לצעירים במודיעין עילית, על הסבא הדגול שנסתלק לאחרונה, רב שלמה זלמן אולמן, שהיה רב בית המדרש בשכנס יקה ועד דיין בבית דין של רב ניסים. הוא מספר שם בין השאר על התקופת המגורים של הסבא באיזו סביבה נידחת בשוויץ, בקרב קהילה יהודית קטנה שהייתה מוקפת המוני נוצרים. כשלמרות זאת, הסבא כמובן היה מנופף ביהדות שלו בגאון. עד כדי כך שהכומר המקומי היה מטיף מוסר לדת המאמינים שלו, שילמדו מהיהודי החדש שהגיע לגור כאן. עוד מובא בגיליון הסיפור המופלא, איך הרב שך צפה את הסכסוך שיפרוץ בין הגנבים שרוקנו חנות תכשיטים בתחולתה. סיפורם של סופרי סתמי מונסי שתקנו ספר תורה בהתנדבות, וקיבלו את השכר בהשגחה פרטית מופלאה מהעיזבון של איזה גוי הררי. יש שם גם עובדות מאלפות מאחד התלמידים של ישיבת סטטן איילנד, הרב יהושע לף שליטה. שהוא שמע את זה מהראש ישיבה רב ראובן פיינשטיין, על היחס החם והאישי שהוא קיבל בתור ילד, מהאבא המפורסם, פוסק הדור, רב משה פיינשטיין זצ"ל, שלמרות עול הציבור והמסע של כל הדור שהיה לכתפיים שלו, הוא לא שכח להניח, גם בימי החורף הקרים, את הבגדים של הילדים על הרדיאטור, כדי שיהיו נעימים וחמימים בבוקר. שימה של גדול הדור, שימת לב לפרטים הקטנים. יחד עם הסיפור האישי והמסיר של הרב לף בעצמו, על הטלפון הפתאומי שהוא מקבל ביום, בבוקר של יום הנישואים שלו, שהוא מספר על הדחייה, שמספרים לו מבשרים לו, אם אפשר לקרוא לזה בשורה, על הדחייה של החתונה בגלל העיכוב של המסעיות של הקייטרינג, המעבר הגבול ומעצר של כל העובדים. יש גם בגילאון עדות של הרב זיכרמן, הרב של אחוזת ברכפל, על התשובה של השבט הלוי לאיזה חולה שהיה במעייני הישועה, ששאל אם הוא יכול לברך שעשה לי כל צורכי, ועל הנס הרפואי שקרה בעקבות אותו דבר. יש שם גם סיפור על היהודי שהציל את החיים של הגאון רב לוי רבינוביץ' זצ"ל, מחבר ספר מעדן השולחן, בזמן שהוא היה שקוע בלימוד ליד חלון פתוח מול כדורים של הצלפים הירדנים. יש גם עדות של רבי שמעון דלפקוביץ' על הסנדלר, שהוא דחה לקוח שהגיע לה בשביל תיקון של הנעל, וגם את הדו-שיח המעניין שהתקיים בין הרב חיים זוננפלד זצ"ל לאשתו, לגבי הגן עדן הנכסף של אחרי 120. וכמובן שאנחנו מדברים בפרשת סטרומה, אי אפשר לא לאחד יריעה למעללים במרכאות של הגבאי הצדוקה המיתולוגי, רב דוד לייב שוורץ, דובי בלייב, שהיה מכונה, נקרא על העקבות שהובילו את חוקרי המס הכנסה הנדמים למעון הדל שלו בשיקון ויז'ניץ, מי שיודע היה גר ככה ממש בקובייה, על המעקבים הנסתרים באולמות השמחה והחקירות במשרדי מס הכנסה, שהם הסתיימו בהענקת חותמת רשמית מיוחדת, שהוא קיבל דוד לייב, דברים מאוד מעניינים, על איזה תורם קבוע שהיה נותן לו כל יום מטבע של 5 אגורות, והוא מבקש עוד 3 אגורות. וכמובן תוכלו למצוא בגילאון כמיטב המסורת, שיחות ופרפרות של מיטב הדרשנים והמגידים. אתם כבר מכירים את האלון, אתם בוודאי מצפים לו בקוצר רוח, הנאה מובטחת. ורצו למקדוש, הגאון רב ישראל גנץ, שליטה, רבה של קריית מטרסדורף, יש לו פה סיפור מופלא. הוא מספר שהוא הזדמן פעם לשוחח עם עמוד הרואה, הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. הוא מספר שלפני שהוא נכנס לבית ותוך כדי השיחה הוא שם לב שרב שלמה זלמן מנער את החליפה, מנקה אותה ככה מאבק. אז הרב גנץ היה בטוח שהוא ממהר להיכנס לבית והוא מוטט לו באיזשהו רמז קל שהוא יסיים את השיחה. וכשהוא רצה לסיים, רב שלמה זלמן אומר לו, לא, אבל אני לא ממהר, אתה יכול להמשיך הלאה. וככה הוא חזר על התנועה הזאת כמה פעמים. טוב, אני מצטער לאכזב אתכם, שאת הסיבה לזה אתם צריכו לקרוא באלון. אם אתם רוצים נחמת רבים, חצי נחמה, אז גם אני לא יודע את ההמשך, וגם אני אהיה במתח עד שאני ימהר לקרוא את המשך הסיפור. יש פה עוד איזה מחסר של סיפור, שמספר רבו של קובלסקי, סיפור חיים מסעיר, שמשתרע על פני עשרות שנים, כולל תהפוכות מורכבות. ככל שהוא נשמע מופלא, אבל נכונות של הפרטים שלו לא מוטלת בספק. הסיפור הזה מתחיל באיזה שמועות שהתחילו לאט לאט, והם התגברו לשטף גדול של שמועות ששטף את אירופה היהודית לפני יותר מ-200 שנה, שדיברו על יהודי פילי, שהוא מחולל מופתים באופן על-טבעי. עדים נאמנים היו מספרים שהוא ריפא חולים, חסוכי מרפא, חסוכי בנים שהפכו לאבות שמחים, יהודים עניים שנהיו עשירים מופלגים בזכות הברכות. הפלא היה שאותו איש פלאים היה עסוק לפרנסתו במחירה של יין ושיכר, אולי מפורסם כאיזה אדמו"ר או רב מפורסם, אפילו לא כצאצא של אחד מהם. אבל השם שלו כבר רצה למרחקים כפועל ישועות. גם פה אנחנו נעצרים בסיפור, ואתם תמשיכו לקרוא אותו וליהנות ממנו באלון לקראת שבת, בעזרת השם. ועשית את מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה. הרב ברוך רובין שליטה, זה שעורך את האלון הנפלא, ספורים נפלאים, יש לו פה סיפור מאוד מעניין. במדרש, אז ידוע המדרש המפורסם, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שיעשה אותה, ועשית מנורת זהב טהור, והוא שאל אותו איך, עד שהוא נטל ונתקשה, אז הוא אמר, תלך אצל בצלאל, והוא יעשה אותה, ואמר לבצלאל, ומיד עשה. האמרה אמס מגור, אמר פעם שהוא 40 שנה התקשה במדרש הזה. איך זה יכול להיות שמוישה רבינו, אדון הנביא, התקשה בעשייה שלה, ואילו בצלאל עושה את זה מיד? עד שהוא הגיע לידו איזה מייסה, ולידי זה הבין את ההסבר במדרש. סיפר כשהחתן שלו נאלץ לעבור ניתוח, השכזו אותו בבית חולים בוורשה, אחרי הניתוח ניתבו סיבוכים, והאמרמס בא לבקר אותו, והוא התענן אצל הרופא, מה קרה? אז הרופא אומר לו, במשל, למה הדבר דומה? היה מלך שהיה לו אבן יקרה באוצרות שלו, והיה כתם קטן. המומחים פחדו לטפל באבן הזאת. הם חששו שמה מרוב התרגשות של ההתעסקות באבן של המלך, שידעו כמה היא חשובה לו, אז האבן תיפגע. מה הם עשו? שמעו את הפתרון. פשוט הלכו והביאו את זה לבעל מלאכה פשוט, שהוא לא ידע למי זה שייך, ובלי שום התרגשות הוא מיד הוריד את הכתם. אמר לו הרופא, ידוע שכשהמלכה, אשת הקיסר הגדול נפוליאון, הייתה צריכה טיפול רפואי, אז הרופאים פחדו לטפל בה, והם גם קראו לאיזו מילדת כפרית, שהיא לא אדם מהאישה, וככה הכל בעל מקומו בשלום. אמר לו הרופא המנתח, ככה גם קרה לי, אצלי זה ניתוח קל ופשוט, אבל כשידעתי שאני מטפל בחתן של הסמל, בחתן של המלך, אני מאוד התרגשתי, ומזה נהיה לי הסתבכות. ססמס שמע את זה, אמר, עכשיו ברור לי המדרש. מוישה רבנו, שידע את עמקי הסודות, גודל קדושת המנורה, ירחה, קנה, גביעה, כל החלקים שלה, אז הוא התקשה במעשה המנוירו. אבל בצלש, שלא היה במדרגה הזאת, היה בדרגה גבוהה, אבל לא באותו דרגה של משה רבנו, הוא הצליח לעשות אותה מיד. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור דפרמי בהלוכה. אז אנחנו אוחזים בהלכות של הוצאה מרשות לרשות, איזה דברים ואיך מותר להוציא אותם. אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הליכון. אדם מבוגר, חולה או תשוש שצריך מקל או הליכון, דנו הפוסקים לעניין של טלטול המקל והליכון ברשות הרבים בשבת. והם חילקו בזה בין שני אופנים. אם בלי המקל הוא לא יכול ללכת בכלל, וגם בבית שלו הוא משתמש במקל כדי ללכת ממקום למקום. אז לגביו המקל, תשמעו טוב, נחשב כמו נעל. הוא יכול לצאת איתו לרשות הרבים. אבל אם הוא כן יכול ללכת בלי המקל, וככה גם בבית הוא נועד, ועד שהוא יוצא החוצה הוא לוקח את המקל ככה לרב חדי מילצה כזאת, אז אסור לו לצאת איתו לרשות הרבים. ועד כדי כך שיש כאלה שאומרים שגם אם יש עליות וירידות, שהוא פשוט לא יכול ללכת בלעדי זה, עדיין יהיה לו אסור ללכת עם אותו מקל. מי שלא יכול ללכת, גם בעזרה של מקל או הליכון השם הרחם, והוא צריך כיסא גלגלים. והוא מניע אבל את הכיסא בעצמה על ידי הידיים, שככה מגלגל את הגלגלים, מי שראה פעם, חולים שככה מסיעים את עצמם בכיסא גלגלים שלהם. אז גם על זה שכתבו שהדין של הכיסא הוא כמו מקל. שאם הוא לא יכול ללכת בכלל, אז הוא יכול לצאת לרשות הרבים, כי זה נחשב, כמו שאמרנו מקודם, כמו נעל לגביו. אבל יש מי שאוסר לצאת עם הכיסא לרשות הרבים, בגלל שהמשתמש בכיסא לא הולך בכלל, אלא יושב על גבי הכיסא, ולכן לא ניתן להחשיב אותו כמו נעל. ויש אומרים שאין להקל בזה אלא רק ברשות הרבים דרבונו, או לצורך מצווה, או לצורך רבים. כאילו ברשות הרבים דאורייתא, אי אפשר להקל רק באופן שגוי משתתף בהובלה של הכיסא. זה בעניין הכיסא גלגלים. מכשיר שמיעה. לדעה שמתירה את השימוש בו בשבת, יש מי שאוסר לצאת איתו בשבת לרשות הרבים, ויש מי שמתיר באופן שהוא לא יכול לשמוע כלום בלי המחשב. ולמה? בגלל שאז המכשיר נחשב כמו אוזן. כמו שאמרנו לאל, על המקל שזה נחשב כמו נעל. מי שזקוק לאינפוזיה וכיוצא בזה, אז שהמנהג הוא בבתי חולים, הדרך היא שהרופאים משאירים לו את המחט שתחובה בגוף שלו גם כשהאינפוזיה לא מחוברת. אז יש מי שהתיר לצאת עם אותו מחט לרשות הרבים, גיוון שהיא תפלה על הגוף, זה לא נחשב שהוא מטלטל אותה. ויש מי שהתיר את זה רק ברשות הרבים ברבונו. נזכר רבותיי מה למדנו אתמול, לבישה של בגד. כדרך הלבישה שלו ברשות הרבים, אין בה איסור הוצאה. גם כשמטרת האדם שמלביש את הבגד, היא איננה לשימש את הגוף, אלא רק כדי למנוע לכלוך או רטיבות מבגד אחר. אבל לשמי הפוסקים שגדבו, שהיתר הזה הוא רק שבפועל, הבגד מוסיף גם כיסוי או הגנה לגוף האדם. אדם שנוסע לבגדים שלו ברשות הרבים בשבת כיסוי כלשהו, כדי להיות מוגן מלכלוך או מגשם, וזה לא בגד שלובשים אותו כדרך לבישה, אם המטרה שלו היא להגן על גופו, אז זה מותר. ואם המטרה רק כדי להגן על אותו בגד, שלא יהיה מלוכלך, אז זה יהיה אסור. נזכר רבותיי מה שלמדנו לפני 100 ימים. קטן, גם אם הוא הגיע לגין חינוך, הוא רשאי לאכול לפני קידוש, גם בשבת הבוקר, גם בשבת בלילה. הוא גם רשאי לאכול בכל ימות השבוע לפני תפילה סחריס. ולמה? בגלל שאין איסור בעצם המאכל, אלה שחכמים גזרו לא לאכול בזמנים האלה. זה דבר שהוא נוגע לתועלת של הקטן, שהוא לא יצטער במניעה של האוכל, לא גזרו. ומהסיבה הזאת, אז אף שבדרך כלל יש אסור להכין קטן מאכלים אסורים, כי זה נקרא איסור ספייה, מותר גם לגדול להכין את הקטנים, את הקטן בזמנים האלה. דף ל"ה מבבלי, מה נלמד היום? מסכת אבות זוהר דף ל"ה, בין היתר נלמד על איך רבה הבריח את הנחש. והאם בזמן הגמרא היו אנשים שגידלו חתולים? ובאיזה מקרה אסור לאכול, מסוכן לאכול, סליחה, אבטיח. אז נלמד את זה היום בעזרת השם, בעבוד אזור דף למד, וגם תוכלו ליהנות מהשיעור הנפלא של הרב אליהו אורנשטיין. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, שאתם בטח מחכים לשמוע אותו מהרגע הראשון, המדור הנפלא חפץ חיים יומי. בואו נלמד את הלימוד היומי רבותיי, תצטרפו אלינו. אז בסדר הלימוד של היום, אנחנו מתחילים את כלל ב' שמבואר בעדין של לשון הרע באפית לוטה, לשון הרע בפני שלושה. החפץ חיים פותח בזה שלשון הרע אסור לספר אפילו בפני יחיד, כל שכן בפני רבים. וככל שמתרבים השומעים ככה גודל האבון, כיוון שהחבר שלו מתגנה עוד יותר, והוא גם מכשה להרבה אנשים באיסור שמה של לשון הרע. בהקשר לזה מובא בביאור מוסופים, שמהדורת דירשו, בדברי הפוסקים, עד כמה צריך להיזהר מכתיבה של דברי לשון הרע בעיתון, או בכל שאר במות שיש להם תפוצה רחבה, כמצוי בזמננו, שבזה ניתן להכשיל, להיכשל ולהכשיל חלילה במאות ואלפי לה ונחמנה לצלן, כנגד כל מי שקורא ומקבל את הדברים. אז מה זה היתר של באפית לא? זה אומר חפץ חיים שהיתר הוא בדבר שהוא לא גנאי גמור, והוא יכול להתפרש בשתי משמעויות, בזה יצירו לומר בפני שלושה. למה? כי כשהוא אומר את זה בפני שלושה, אז בוודאי שהוא יודע שהדברים יגיעו לאוזני אותו אדם שהוא דיבר עליו, ולכן בשעת האמירה הוא שומר את עצמו שזה לא יהיה ניכר, שזה לגנאי. והחפץ חיים הביא דוגמה. אדם ששואלים אותו איפה אפשר למצוא אש, והוא אומר שבבית פלוני שם מבשלים תמיד בשר ודגים. אז לפעמים זה יכול להיות אמירה תמימה. יש לו מלון, יש לו מסעדה, אז באמת מבשלים שם כל הזמן אצל האורחים. הוא אומר זה פשטות. אבל לפעמים אותו אמירה יכולה לקבל משמעות, שאצל פלוני יש שם מסיבות כל היום וכל הלילה, תמיד אוכלים שם. זאת אומרת שזה תלוי בנסיבות, תלוי בטון של הדיבור, ואפילו בתנועות. בתנועות שנלוות לאותה אמירה. לכן אמירה מכזה סוג אפשר לומר רק בפני שלושה אנשים, שעד הוא ישמור את עצמו, בזמן אמירה שזה לא ישתמע שום גנאי מהדיבור שלו. והם מוסיפים בביאור המוספים של דירשו, שלמקרה שהמספר מכיר שיש בין השומעים אדם ביקורתי, שהוא בכל דבר ששומע מוצא טעם לפגם. גם בלי שהוא ירמוז בכלל, באופן דיבורו ובתנועות לגנאי, אותו אחד יפרש את זה לגנאי. אז כתוב בקובץ פרפולושן שאסור לשפר, שבאמת אסור לספר. כמו שהחפץ חיים הביא לכמה לעניין רכילות. והרבי שלזן אורך הסכים עם זה, אומר מה מישהו רצה לחלק. אבל אמנם צריך לומר שאם בדברים שלו ובתנועות שלו לא משתמע לגנאי, וגם אין לו לחשוש שיבינו השומעים את הדברים לגנאי, אז הביא שם בשם הגרשו מנר, לא ניתנה תורה למלאכי השרת, כיוון שבדיבור שלו עושה על פי דין, הוא לא צריך לחשוש מה שיקרה אחרי זה. וכך אמרתי מכל יום, שאחד מספר סיפור, אפילו הלכה, יש מי ששומע, והוא מבין זה באופן שונה ממה שהוא אמר וממה שהוא התכוון לספר. אז אי אפשר לעשות כזה דבר, וככה הסכים גם רב שזיין אורבך. עד כאן, בעניין חופץ חיים יומי, החפצים בחיים. אנחנו מגיעים למדור הנפלא המוסר הימי, דברי מורנו החופץ חיים בספרו כבוד שמיים. אומר החפץ חיים, ידוע שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא לא ייכנס בבית המקדש של מעלה, עד שבית ישראל, עד שעם ישראל יעשו בית המקדש למטה. ואם כן, אומר החפץ חיים, כל זמן שאנחנו לא מתקנים את המעשים שלנו, ובית המקדש לא יכול להיבנות, ממילא, הקדוש ברוך הוא לא יכול להיכנס למקדש של מעלה. ואם כן, יש עלינו שאלה חמורה, למה הקדוש ברוך הוא נתאחר מלהשיב? להיכנס לבית המקדש, להיכנס לבית. אגם הוא אומר שסוף כל סוף בעל כורחנו זה יתוקן, אבל למה להתאחר? ועל כל יום ויום שאנו מתרשלים, אומר החפץ חיים, טיפול עלינו על השאלה. ולכן אומר החפץ חיים, נזדרז, כולנו, כל אחד ואחד, לעקור את השנאת חינם, לשון הרע. ועם אלה ישוב המלך תכף אל ביתו. והוא מוסיף, כל אחד שיתקן את זה, ימהר לתקן, יזכר זכות גדולה. ועל כן החי וראי, אומר החפץ חיים, נקרא מה שכתוב בפסוק, אז נדברו יראה השם ישראל רעהו, את רעהו, סליחה. מה ידברו? לתקן מה שקלקלנו עד עכשיו, ולהיזהר מכאן ולהבא. והעיקר, לעורר את החרדים מדבר השם, שכל אחד יראה, לעורר את המכרים שלו והמידעים שלו, ולפרסם את גודל האיסור. ולמה? כי מפני רוב ההרגל, הדבר הזה נחשב הדבר ששמירת הלשון כמידה טובה בעלמה, ולא כאיזה דין מיוחד. עד כאן המוסר היומי. אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע. יש פה סיפור מאוד מעניין שנפתח מהספר רחס שואלתי. סיפור של סיפור הרב יצחק זילברשטיין על ידי אחד שהגיע אליו, לא אליו אלא אחד הרבנים, ודימתו על לחיו, על מה הוא בוכה. הוא מספר שהוא 20 שנה שימש כנהג מונית, והוא אומר בעוונותי הרבים לא היה יום שלא גנבתי ללקוחות. הייתי מדליק את המונה לפני הזמן, הייתי מדליק את הרף גבוה, עשיתי שינויים במונה, שירוץ מהר יותר. לא עבר יום שהוא לא גנב את הלקוחות. שם ירחם. בסייעתא דשמיא ממשיך אותו איש ומספר, זכה לאחרונה לשוב בתשובה, אלא שאני לא יודע איך אני יכול להחזיר בתשובה על זה, איך אני יכול להחזיר לאלפי אלפי אנשים שאני לא מכיר אותם את מה שגזלתי. הוא אומר שלנהוג עכשיו להפך, זאת אומרת להפחית לכל נוסע מדמי הנסיעה, אז זה לא שייך, הוא כבר לא נהג מונית. אז הרב הקריא בפני אותו איש, תהלכה ידועה, גזל את הרבים ואינו יודע למי להחזיר, יעשה בממון צורכי רבים. וכשהוא יעשה את זה, אז האור חשוב כאן אומר, יעשה צורכי רבים, הקדוש ברוך הוא יסובב שכל אחד מהנגזלים או מהיורשים שלהם, ייהנה כפיח הגזלה, ואז ימחלו לו, והבעל יותר מסיים בידו. ככה מסיים האורך השולחן. אז שאל אותו הרב, האם אתה יודע לשער מהו בערך הסכום של הגניבות? אז הוא אמר לו 50,000 שקל, בערך 50,000 שקל. הוא מיד הוסיף, אם הרב יורה לתת אותם לצורכי רבים, אני אעשה את זה בשמחה. אז הרב פתח את דברי השלה הקדוש, שהובאו בספר אבות חסד, שהוא אומר שאפשר לעשות צורכי רבים גם על ידי רכישה ספרי לימוד לבית המדרש, באופן שרבים ילמדו וילנו מהספרים שהוא נדב. והרב המשיך ואמר לו שהוא שמע שבית המדרש החדש שבונים בעיר שלנו, מחפשים אחרי תורם לאותה הספרים. ולמרבה הפלא רבותיי, הגבאים סיפרו שהעלות של הספריות והספרי הקודש מסתכן ב50,000 שקל. טוב, אז הבעל התשובה פנה לגבאים ומסר להם את מלוא הסכום, בלי שהוא אומר להם את המניע לנדבה שלו. טוב. אחרי שמשלמה הבנייה של אותו ספרייה מפוארת עם הספרים, התורם נכנס לבית המדרש, והוא נדם לראות שלט גדול שכתוב עליו, ברכה לראש משביר, לאיש יקר רוח, נדיב הלב, מורה מעם, אשר נדבה לי בו לגשת אל המלאכה, ולתרום מעונו את כל עשר הספרים המהודר. הוא היה בהלם, הוא ניגש לגבאי ומבקש שיוריד את השלט. הגבאי שהוא חשב שאותו נדיב, הבקשה שלו נובעת מידת הענווה. הוא לא התבלבל, ומויד מציין בפניו את הדיבורים של הרשב"א בשו"ת, שנובא גם ברמ"א, שמי שמקדיש דבר לצדקה, מותר לו שיכתוב שיהיה זיכרון. הוא אומר שזה מידת חכמים, מידת ותיקים, כדי לתן שכר ולפתוח דלת לעוד עשי מצוות. וכך המידה של התורה שכותבת ומפרסמת עושה מצווה. והוא אומר לאותו גבאי, ואם התורה עשתה כן, אז אנחנו גם עושים ככה. טוב, אז הוא בא לתשובה, הגיע לשאול, האם הוא צריך להתעקש, לבקש את הסרה של השלט? כולה יש בזה חשש של שקר, גניבת דעת, שהוא זוכה לכבוד ולתהילה, בזמן שהתרומה שלו לא הייתה ממדיבות לב, אלא רצון להשיב את הגזלה. מה פתאום שהוא יוזכר לשבח וכבוד כנדיב לב? התשובה של הרב רבותיי הייתה שאפשר להשאיר את השלט, כי באמת כן יש פה מעשה שאפשר להגדיר אותו כנדיבות לב. אלא רבים היו פועלים כמו שהוא פעל. הוא החליט לציית בתמימות ובשמחה לדין תורה. ורוחו נדבה לתקן את החטאים ולמסור לאלתר את אותו סכום גדול. ורק על זה לבד אפשר להכתיר אותו בשבחים. אז בספר האחד שאלתי, והוא ממשיך ומסיים, שאפשר, הרב זילברשטיין מסיים את זה כנראה, שאפשר להביא סמך ממה שכתוב בתחילת הפרשה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. אמר רש"י מפרש, מה זה ידבנו ליבו? לשון נדבה, לשון של רצון טוב. אז יכול להיות שהיה קשה לרש"י, למה התורה קוראת לנתינת התרומה נדבות לב? הרי זו חובה שמוטלת על כל אחד מבני ישראל. והוא מסביר שגם הלא נותן דבר שחייב בו, שייך לומר בלשון שנדיב לב, שהוא נותן ברצון טוב. וגם בענייננו, אמנם האיש היה חייב, חייב לעשות סוחר רבים. אבל בכל זאת, שהוא מתנדב סכום כל כך גדול ברצון טוב, אפשר להכתיר אותו בתואר של נדיב לב. ולקראת סיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית. אז כאמור, היום זה היורצייט של הסבא מסלובודקה. אז בספר שיחות הסבא מסלובודקה יש שם דברים שסיפר הגאון רב זבולון גרז, שהמילה השכיחה ביותר אצל הסבא מסלובודקה הייתה מדושני עונג. והוא אמר, על מי מכוונים כשאומרים בתפילה עם מדושני עונג? עלינו. והוא פעם אמר לי, זבולון, אתה נראה כמו רשע. אז הוא לא הבין, אז הוא בא להסביר. איפה הפנים השמחות שלך? הרי באתי למקום של מדושני עונג, ככה נראה מדושני עונג. אז נשתדל רבותיי לחיות מתוך תחושה של מדושני עונג, שאנו זוכים להיות בנים של הקדוש ברוך הוא ולעבוד אותו. וההרגשה הזאת תשפיע עלינו על כל היום, על כל המהלך חיים שלנו. ושנזכה תמיד לחיים טובים ושמחים. עד כאן דברינו להיום רבותיי. נשוב וניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים. היום זה ערב ראש חודש, היום בלילה, נגיד כבר יעלה ויבוא, ראש חודש אדר. ושנכנס אדר מרבים בשמחה, ושהשמחה תקיף אותנו, ושנקבל אותה בזרועות פתוחות, ונשפיע ככה גם על סביבותינו. היו שלום.